פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת וישב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ על הרוגזו של יוסף. אבי, איזה רוגז קפץ
עליו? ביקש ביבי לשב בשלווה, קפץ על הרוגזו של שר.
ביבי אף פעם לא ישב בשלווה.
אף פעם לא ישב בשלווה.
גם לא ישב, אבל אנחנו העיתונאים, אבי, תגידי, מה הסבל הבלתי פוסק הזה? כמה זמן אנחנו עוד נוכל לסחוב את זה? מערכת בחירות שנייה, שלישית? ואני אומר לך, אבי, אנחנו נשב במוצאי הבחירות באולפן, ואנחנו נבשר...
ונשמע איך שאומרים לנו שכחול לבן מתפרקת, כמו שכמה מהפרשנים אמרו. אני הייתי מציע למאזינים ללכת לשמוע מי אמר מה. יש שניים שעכשיו מדברים, שאני חושב, ניבאו די בדייקנות מה הולך להיות, אבל לא נעלל את עצמנו יותר מדי.
כי עשינו את זה כבר מספיק, אבל...
אבל תראה, אני התחלתי להתייחס לזה כמו חגים. תדע, לפני חגים אתה בכלל עושה הרי מוספים.
כן.
ואז אתה יודע, בין חג לחג טיפת מנוחה, ויש חג, יש כל 3-4 חודשים, יש את החג הזה ששמו בחירות, עם יום שבתון.
אבל המדינה...
נא להיערך בהתאם, זהו.
אבל המדינה, מה יהיה עליה?
זה נכון. אתה יודע מה, לא רק המדינה זה עניין אחד, ועוד מעט יהיה לנו שנה בלי תקציב, שמי שיסבלו זה אברכי הכוללים, כי במשך עשור של החרדים בשלטון, לא השכילו להכניס את תקציב הישיבות פר תלמיד, ואז בסוף מתחלקים במעט שיש, אבל מה יהיה על הסתה? היום לאדם חרדי קשה להסתובב ברחובות עם חזות חרדית. קשה להסתובב, אתה מרגיש את השנאה.
וזה דבר שהוא... יש אלף אחד סיבות אוויר שלא נוכל למנות את כולם, למה בחירות הורסות את המדינה. כשאני שומע את הנציגים החרדיים, יש לי תחושה, אולי אני טועה שבסתר ליבם הם כן רוצים בחירות רביעיות. אני שומע שלשום את ליצמן מדבר באיזשהו כינוס, גם זה בכפר חב"ד אומר שהבלוק חי וקיים. אני שומע את דרעי אומר שאנחנו הולכים רק עם נתניהו ועד הסוף. ויות שהסיכויים של נתניהו להגיע ל-61 מנדטים עם קלושים של גוש הימין, אז הוא אומר, עוד הפעם בלוק חוסם, עוד הפעם בחירות רביעיות.
דרעי מכולם אגב.
מה אתה אומר?
למה? בגלל שהם מבינים שכל, ודיברנו על זה גם ביום שני אצל אבי מימרן, גם בתורים כתבנו, כי הם מבינים שהקונסטלציה היא יחידה אפשרית, וביבי מוכר להם ש-61 זה אפשרי, הוא אומר, יש 5-6 מנדטים בפריפריה, ובנטים שעברו לצד השני, כי לא הייתה להם אלטרנטיבה שפויה, שאפשר להחזיר אותם, להגיע ל-61, וזו בעצם האופציה היחידה שהחרדים יוכלו לשבת בממשלה. אחרת קשה לראות אותם חוברים לכחול לבן, הרי שר לא ילך לבד, הוא ילך עם כחול לבן, לליכוד לא יהיה 61. ועל מה הם התפשרו? על מה הם התפשרו? על השבת, על הגיור, על הגיוס, על מה? אין להם על מה, הם לא יכולים.
יש כאן עוד בעיה, ואולי גם היא נמצאת בתת ההכרה של הנציגים החרדים. נניח אפילו שיגיעו לספירות יסתדרו, אבל מה הם יקבלו בממשלת אחדות?
ג'ובים, הג'ובים.
לא,
מה הם יקבלו? מה הם יקבלו?
שום דבר, מעט מאוד. היום הם נמצאים בעמדת כוח, גפני בכספים, ליצמן בבריאות, דרעי חולש של 3 משרדים. מה יישאר להם מכל זה בממשלת אחדות? אז אני לא חושד חלילה שטובת המדינה לא נגד עיניהם, וחלילה שהם רוצים זה, אבל אנחנו זורמים שוב פעם לכיוון הזה, ההצמדות לנתניהו. אתה יודע מה, השבוע אירוע של חב"ד ביוטט כיסלם, ונתניהו פעם שעברה היה שם בתשנת תשנ"ו, חודש אחרי שרבי נרצח, וחשבו שהוא פגר פוליטי, גם היום חושבים שהוא כזה, והוא הלך שוב להתעודד שם.
אולי חגג ואולי יציל גם את ביבי, כן?
בדיוק, להם אין לי טענות, כי באמת זה אירוע לא פוליטי, והם ממילא לא מתפקדים בליכוד, החבדניקים באו לעודד אותו ולשאיר לו קצת בנימין אמר. אבל אני שואל, הפוליטיקאים החרדים לא מכינים אופציות חליפיות?
לא רק שהם לא מכינים, הם שורפים. תראה, מה שדרעי בעצם אומר השבוע, שהוא מחויב לגוש רק כשנתניהו עומד בראשו, ולשים את השלטים האלו של אריה צריך ביבי חזק, זו התערבות שלא ראינו מעולם, של נציג חרדי בפריימריז של הליכוד. זה כאילו דרעי בא ואומר, אני שר בכיר בליכוד, או בשס שקשורה לליכוד, ואני נוקט עמדה בפריימריז הפנימיים בליכוד, בעד ביבי נתניהו. אתה תדע, יש לך את הקילומטראז' הכי גבוה על המגרש הפוליטי, על הכביש הפוליטי, אתה זוכר דבר כזה?
אני לא זוכר אף פעם שמפלגות חרדיות התערבו בנעשה במפלגות אחרות, אני זוכר אולי מניסיונות מבחוץ, אני זוכר שאהוד ברק רצה להדיח בשעתו את דרעי, ובכה שם עם כל, עם אלי ישי ואנשיו, כך לפי...
ודוד גלס על הירחמו.
דוד, כל האנשים האלה חתרו להדיח אותו, זאת אומרת, הייתה מקרה של התערבות מבחוץ, אבל הייתה קיצונית, הייתה מאוד מאוד חריגה. פה המפלגות החרדיות אומרות למתפקדי הליכוד בערך, אם נתניהו לא ייבחר, לא בטוח שנלך איתו. ואני אומר, הרי זה, בינינו זה עבודה בעיניים. כי יותר מה שהחרדים צריכים, הליכוד צריך את החרדים, החרדים צריכים את הליכוד. לא משנה מי יעמוד בראשו, הם לא יכולים להיכנס ממשלת אחדות לבד, הם לא יכולים להקים גוש לבד, אבל המתפקד הליכודי לא כל כך מתוחכם. הוא שומע מה?
נכון.
החרדים לא ילכו עם גדעון סער, אז הוא לא יכול להרכיב ממשלה בחיים. רק נתניהו.
ובוא נסביר למאזינים, זה הרבה מעבר להתערבות. הרי מה גדעון סער אומר? נכון, הליכוד עם ביבי יקבל פחות, אבל אני יכול להביא את הגוש ולחבור ביחד עם הגוש לכחול לבן, להביא שלטון ברוטציה. עכשיו, בדי ריבי אומר בעצם, אם ביבי לא שם, אז אנחנו לא בטוח הולכים עם הליכוד, אנחנו יכולים לחבור לכחול לבן ישירות. הוא בעצם את כל הקמפיין של, זה כמו מה שלפיד עשה לקמפיין של ביבי על זה, שכל מה שיאיר לפיד לוקח את המדינה זה בשביל להיות ראש ממשלה ברוטציה. בא לפיד ואומר, אני מוותר על הרוטציה. אז בזה דרי עשה לגדעון סער את אותו מעשה. הוא אומר, הגוש דרכי יהיה יותר בר מיקוח מול כחול לבן. עכשיו כל הטענה הזאת נשמטה, ואני שואל אותך יעקב, עם הראייה שלך קדימה, מה תהיה המשמעות על המשך הקשר אם ביבי בסוף ירד מהבמה, ואולי סער יהיו זה שיהיה, אחרי הבחירות.
לפני כן אני רוצה...
ביבי לתת... ינצח עכשיו, אבל אחרי הבחירות הכל יכול להיות.
כן, יהיה לנו כאן תכף מרואיין ליכודניק ותיק, רוני מילוא, לשאל אותו מי ילדתו ינצח בפריימריס, אבל אני רוצה לפני, לפני שאני אלה שאלה העתידית הזאת, אני רוצה אולי להגיד למה באמת המפלגות החרדיות תומכות בנתניהו, ויש כאן הסבר נוסף מעבר למה שאמרנו, שבתת הכרה הם רוצות עוד ממשלת מעבר ועוד גוש חוסם. יכול להיות שכאן היבט פרקטי אחר. דרי יודע מה המשמעות של קמפיין הוא זכאי. הוא הרי עשה את זה לליכוד בשנת 99, וגנב להם 6 מנדטים. דרי כנראה חושש שנתניהו, עם הקמפיין הוא זכאי שלו, יכול להביא מצביעי ש"ס תמימים לומר, חייבים להציל את נתניהו. חייבים להצביע ישירות לליכוד, כי רק כך יהיה לו כוח לעמוד נגד בתי המשפט. בא דרי ואומר, אין לכם צורך, כי אני יותר ביבי מביבי, אני תומך בו אפילו יותר מאולי, אני תומך בו כמעט כמו שרה ויאיר.
מעניין.
אתם מצביעים לי, הצבעתם נטו לנתניהו, ולא הצבעתם לאף אחד אחר. אז יש לנו, אני חושב שגם כן איזה זווית עכשיו. מה יהיה בעתיד?
אגב, היה עוד טיעון, ואני שנייה מתפרץ לדבריך, היה עוד טיעון שהושמע השבוע, שאולי כל מה שדרי רוצה, זה שאם בסוף ביבי יקבל איזושהי חסינות, זה ישליך גם אם וכאשר יוגש נהודו כתב
כן,
אישום. אני חושב
הזה...
שאתה הסברת יפה שאין לזה, זה לא רלוונטי, בגלל לך דרי ופנחסי, והדין השונה כלפי ראש הממשלה.
כן, אז בוא נגידו כן. אותו מזמינים במשפט אחד. לראש ממשלה יש חסינות מובנית בחוק, הוא יכול לכהן בתפקידו לפי החוק היבש, אלא אם כן בית המשפט...
לא חסינות, הוא יכול לכהן גם
עם כתב אישום...
עד לפסק דין חלוט, כן.
בדיוק.
הפסקה בחוק בעניין השונה, כן.
חוק מיוחד. ולגבי שרים יש את הלכת דרי פנחסי, אגב, זכו ששמע מיכנס לדורות כמו זה הלכת הפרופים, הלכת דרי פנחסי.
אגב, יעקב, גם לגביהם הם יכולים לכהן עד פסק דין לא חלוט, וזה משהו נושא, התווסף לגבי ראש ממשלה חלוט, רק לגביהם יש הלכת דרי פנחסי של אובדן אמון הציבור, וזה הדין השונה בינם לבין ראש ממשלה, נובע מכך.
בוא נגיד ככה, אם חלילה יוגש כתב אישום נגד ליצמן ודרי, ואנחנו מאחלים להם שזה לא מה שיקרה, הם בעוד 10 דקות אחר כך לא יהיו בממשלה.
דינם יהיה כמו השר ביבי נתניהו, שמתפטר מתפקידיו כשר עכשיו בראשון לראשון.
בדיוק, זה יהיה דינם. לכן אני לא חושב שהם תומכים בנתניהו כדי שהחסינות תשליך להם. היית אומר לי ככה, הם תומכים בנתניהו כי הם חושבים שהוא יוכל להרכיב 61, ו-61 יכול להעביר פסקת התגברות, ובפסקת התגברות יחוקקו גם כן חוק ששר יכול לכהן עד שהוא יוצא מהכלא, נגיד. אבל הם אף אחד לא חושב, אף אחד לא חושב שנתניהו יגיע ל-61, הוא גרוע עצמו, גם לא חושש, גם לא חושב על זה, אבל הם נצמדים אליו, אני חושב, מטעמים פרקטיים, אבל כמו שאמרת בתחילת הדברים, יכול להיות לזה מחיר. אני שוחחתי עם מישהו בסביבתו הקרובה של שר, אומר, אנחנו כמובן נלך עם החרדים, אבל אם שר ינצח, או אתה יודע מה, סיטואציה אחרת.
רגע, תשלים את המשפט, כן.
אני רוצה להגיד סיטואציה אחרת. נגיד שאפילו שר לא מנצח, אבל...
אבל ביבי לא מנצח, ואז הליכוד מדיח אותו.
יפרוץ מרד בליכוד שנתן שר.
ויפרוץ כבר פרץ. יש כבר 5 מתמרדים, הם רק צריכים לשים את המפתחות, להגיד לו, אדוני.
אבי, אם גדעון סער מקבל שבוע הבא 35%, אז אחרי הבחירות...
זה ניצחון שלו.
אחרי הבחירות, אם נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, הוא בא ואומר לו, אדוני, תתפטר, ואז הוא יהיה נציג...
איך אמרו בזבוז'י, זה אנחנו או הוא, זה מה שהוא יגיד לביבי.
בדיוק, ואז מה יקרה? פה נגיע לתורף של הדברים. אם סער איכשהו יעמוד בראשות הליכוד, המחויבות שלו לברית הטוטלית, עם החרדים, תהיה פחותה, היא תהיה בערך כמו המחויבות.
רגע, אבל אמרת שמסביבתו של שר אומרים לך
שהמחו... אמרו לנו שאנחנו רשמנו את זה לפנינו, את ההתערבות הזאת, וביום מן הימים זה יובא בחשבון. אתה יודע, ניסוח דיפלומטי.
ושר יודע לנקום. תשאל את ביבי. תשאל את יש איזה סגן שר חרדי שאז ניסה לתפיסתו של שר, לעשות לו כל מיני פוילישטיקים במשרד, אתה זוכר איך הוא הגיב?
שר מכיר את כל הכלים הטריקים, אבל הוא לא פחות נקמן, לא יותר נקמן מנתניהו. תשמע, הפוליטיקה זה משחק של נקמנות, וכשאתה מאמר על צד אחד, בסך הכל פוליטיקה זה משחק קלפים.
אני מזכיר לך, יעקב, רק לסיום עם שר, שהיינו אבישתו במעל המחאה בעמנואל, לצד מאיר פורוש ומוזס, ואז מתקשר גדעון סער למאיר פורוש, אומר לו, תשמע, אתה עומד בראש המעל, אתה פתחת את המעל, אתה סגן שלי, זה לא מתאים לי, זה פוגע בי. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? החלטת סיעה. הוא אומר לו, החלטת סיעה, בסדר. סגר את הטלפון, ומאז הלך לו על הראש בתוך המשרד, לא ראיתי שנים נקמה כזאת של סער בסגן סער, שעושה לו את התרגיל הזה, אז מי שחושב שסער לא יגיב, הוא יגיב בהזדמנות הראשונה שתיקרה בדרכו. פרייר הוא לא.
פרייר או לא, ואף אחד לא פרייר, ואני חושב שההתייצבות הזאת לטובת זה, אני לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע כמה היא תעזור לנתניהו, אבל אני בטוח דבר אחד, בסופו של דבר ההתערבות הקיצונית הזאת, ואף אחד לא יגיד לנו שאין התערבות, מאוד מאוד תפגע בחרדים, כאן שנתניהו בסופו של דבר, איך שלא נסתכל על זה, אבי, נמצא כבר בשלהי הקריירה שלו.
זה לא ימי בנימין, זה דמדומי בנימין.
כן. בנימין אמר, ימשיכו לשיר, אבל אנחנו כבר הפסקנו עם השיר הזה. טוב, מאותתים לי שזמננו קצר, אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר מכן יהיה איתנו ליקודניק לשעבר רוני מילוא, והוא יספר לנו בין היתר, האם, הוא היה גם שר משטרה לשעבר, האם באמת יש לחצים של המערכת הפוליטית על החוקרים ועל המשטרה ועל הפרקליטות, ואיך המערכת מתמודדת.
איך אמרו בתקופתו, ניפגש בשביעיות, אז ניפגש פה אחרי הפרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
את השטרודל של סבתא אני מכינה כמעט כמוה. לפעמים במקום סוכר אני שמה סילן, או במקום התפוחים הפרסקים. אבל את בלובנד אני לא מחליפה.
בלובנד, שנים של אפייה מוצלחת, ללא קולסטרול וללא חומרים משמרים.
יום ראשון כף דלת כסלב, ערב נר ראשון של חנוכה, הוא יום השנה לפטירתו של אביהן של ישראל מרן, ראש הישיבה רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן ייסד, הקים וליווה את הארגון הקדוש קרן ההסעות, הדואג להגעתם של עשרות אלפי ילדים וילדות ללמוד כל יום בחינוך תורני. ממשיכים את מפעלו של מרן, מתקשרים 1-750-66-22. מאמצים ילד בקרן ההסעות, משאירים את שמכם, ובעזרת השם מרן, שר התורה, רבי חיים קניבסקי שליטה, יעלה ביום השנה ויתפלל על קברו של הרב שטיינמן, בעדכם ובעד ילדכם. התקשרו עכשיו, 1-750-66-22.
אבא, תראה! ספר הרפתקאות בעשרה שקלים, והקומיקס בעשרה שקלים, וספר המתח בעשרה, והסיפור ההיסטורי בעשרה.
בנק הפועלים יוצא זו השנה העשירית במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער. תקרא, תצליח. גשו עוד היום לאחת מחנויות אור החיים, ותוכלו ליהנות ממגוון ספרי ילדים בעשרה שקלים. המבצע עד ח' בטבת תש"פ. בנק הפועלים. תקרא, תצליח.
תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מחפש דרך קלה לפרנסה טובה? אגד מחפשת אותך. הצטרפו גם אתם לשורת הנהגים באגד ותיהנו מהתנאים הטובים בענף, המתאימים לאורח חייכם. שכר הבסיס גבוה עם בונוסים, הטבות סוציאליות בלעדיות והטבות לכל המשפחה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 2800. טוב שההגה בידיים של אגד.
בחיים אין מושלם, יש רגעים מושלמים. כמו הרגע הזה, שהמזגן בדיוק בטמפרטורה שאתם אוהבים. טורנדו טופ וי-פיי עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עכשיו, כל מושלם.
כנפי נשרים טורס מזמינה אתכם להפקת ענק בערי בקוריאני המושלגים בגיאורגיה, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס, ענק הזמר המזרחי אופיר סלומון ואומן החיקויים יהודה שוקרון. אירוח מושלם במלונות פאר, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין, סקי, מזחלות, טיולים ואטרקציות, טיביליסי המדהימה, פארק בורג'ומי. הנופש יתקיים למשפחות ולזוגות בעזרת השם ב-29 בינואר ג' בשבט. כדאי להזדרז, תלפנו 052-712-4050 052-712-4050
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
סוף עונה במקימי, 50% הנחה במקימי, כן, 50% הנחה במקימי, מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
הכסף שלך ישן? הגיע הזמן שנעיר אותו. ביחד. אנחנו בפאגי דואגים לכסף שלכם, ומזמינים אתכם לקבל חוות דעת שנייה על תיק ההשקעות, כולל הפקדונות, ללא כל התחייבות, כדי שתיהנו ממסלולי השקעה אטרקטיביים.
שותפים לדרך חיים
פגי, כוכבי 3360.
שותפים לדרך חיים
מותנה על פי דין בחתימה על הסכם ייעוץ. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות ולהפסיקו בכל עת.
ניופן מחסלת מלאי 2019 עד 70% הנחה על המותגים המובילים הייר, קיצ'נייד, מג'י מיקס, דלונגי ועוד, רק בסוף השבוע הקרוב במחסן הראשי בונדד, רחוב המתכת 5 באשדוד.
מדברת רבקה, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אני שוב איתכם להודות לכם. בעזרת תרומתכם, מדי יום מגיעים ילדים רעבים לבית התמחוי ומקבלים ארוחה חמה וארוחת בוקר ליום המחרת. בזכותכם אין להם את הפחד שהם יישארו רעבים. עזרו לנו לתת לעוד ילד רעב את הביטחון שיש לו מה לאכול. הכניסו ילד נוסף לבית החם, ובזכותכם עוד ילד לא יישאר רעב.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מים חמים לשפעת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבית 8510.
חי מזמין את לומדי הדף היומי למעמד סיום השס בישיבתו של רבי מאיר שפירא זצ"ל בלובלין שבפולין. לפרטים והזמנות, ביג בן טורס 03-615-6100. המסע בהפקת מגשימים.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לשר המשטרה לשעבר, ראש עיריית תל אביב לשעבר, עורך הדין רוני מילו.
ועוד כמה שרים גם כן.
עוד כמה, יש לך רשימה תארים.
כששואלים אותך, התלבטנו גם איפה לעצור, אז כששואלים אותך אתה מתחיל מה עם ראש עיריית תל אביב לשעבר, זה התואר שאתה הכי גאה בו.
בדרך
כלל,
כן.
זו מדינה בפני עצמה.
כן, אבל אני רוצה לשוחח איתך בתוכנית הזאת, דווקא על הטייטל הקודם שלך, אתה היית איש הליכוד במשך עשרות שנים, היית מהנסיכים של התנועה הזאת, פרשת לפני 26 שנה כשעברת לתל אביב, עוד לפני שאנחנו מדברים, אין לי ספק שיש לך ביקורת חריפה על מה שקורה שם היום, אבל אני רוצה לפתוח מהזווית החיובית. בכל זאת מדובר במפלגה הגדולה היחידה, כיום לפחות, שמקיימת פריימריז אמיתיים לראשות התנועה, ואני שואל אותך, מר מילו, מאיפה יונק את המורשת הדמוקרטית הזאת? מז'בוטינסקי, מבגין?
ממירי רגב?
בעיקר מז'בוטינסקי, מפני שאנחנו התחנכנו על בסיס זה שצריך, מפלגה צריכה להעניק, לדאוג לזכויות הפרט, להגן על זכויות הפרט אם צריך, ומזה צמחה דמוקרטיה בליכוד. צריך לזכור שאצלנו היו גם ועדות מינויים בזמנו, ובזמנו של שמיר כשראש הנהלת התנועה עשו את המהפכה הגדולה, שמי שאגב הגה אותה ויזם אותה היה עוזי לנדאו, שהוא זה שפיתח את שיטת השביעיות.
היה את הפאנל של ה-50 ואז השביעיות.
35, הפאנל 35, היה 35, אוקיי. ואחר כך היו השביעיות אחרי הפאנל. אז קודם כל היית צריך לעבור בחירה של 35, שמרכז התנועה יבחר את המרכז, את ה-35 ראשונים, ואחר כך היו השביעיות שהיו מדרגים את ה-35 מ-1 עד 7, ואחר כך מ-7 עד 14, ואחר כך מ-14 עד 21. בקיצור, היה דירוג, כך שאפשר גם לתקן טעויות, כאשר בחרו, לא בחרו מישהו שהיה צריך לבחור אותו, נניח נציג ירושלים, נציג חיפה, או נציג צעירים, או נציג מבוגרים, וככה תקנו גם טעויות שהיו בבחירות,
ואיפה נולדה בתוך כל, בתוך כל ההתפתחות הזאת, איפה נולדה המסורת שלא מדיחים יושב ראש מכהן גם כשהוא נכשל בתפקידו?
אבי, סליחה אחד, כן. אני רוצה לפנך לזרוק למרמילו, שאלה טריוויה קטנה, הזכרת את השביעיות, מי היה האיש שאמר ניפגש בשביעיות?
זה דוד. היה דוד לוי.
כן,
הוא אמר, הוא
השתמש בביטוי, ניפגש בפאנל.
כן, ניפגש בשביעיות. כן. טוב, אבי, תמשיך.
לא, ובתוך כל זה, אפרופו כשמזכירים את דוד לוי, אז הם קראו תיגר גם בשעתו על שמיר, אבל יש היום את המסורת הזאת שאנשי נתניהו מנופפים בה אחרי שני כישלונות, ואומרים, הליכוד אף פעם לא הדיח יושב ראש מכהן.
קודם כל, צריך לזכור שבאמת הייתה מסורת שמנחם בגין נכשל בכמה מערכות בחירות, לא הגיע לרשות ממשלה, ולמרות זה בחרו אותו מחדש, כי הוא היה מנהיג קריזמטי והוביל את הליכוד בתקופת אופוזיציה ארוכה של עשרות שנים, והליכודניקים נשארו נאמנים לבגין למרות שהוא לא הצליח להגיע לרשות ממשלה, ואולי מזה הגיעה גם התפיסה עכשיו שלא צריך להתמודד עם יושב ראש.
איפה בגין הוביל את זה מאפס ממפלגה של 12 מנדטים לזה, וכאן מדובר במי שהיה כבר ראש ממשלה ופעמיים לא מצליח להרכיב ממשלה.
גם זה נכון, אבל זה לא רק זה. תשמע, צריך לזכור גם שנתניהו בעצמו התמודד מול שמיר ב-92, ששמיר היה ראש המפלגה, ושמיר הפסיד את הבחירות ב-92 לרבין. רבין נבחר לראש ממשלה, ואז החליט נתניהו להתמודד על ראשות המפלגה.
אחרי עידן שמיר, מה, הוא התמודד כששמיר עוד כיהן? הוא התמודד אחרי עידן שמיר, כששמיר הפסיד.
אוי, אמרתי ששמיר הפסיד, זה אני אמרתי, לא אתה אמרת, אבל אז הגיע נתניהו והתמודד מול שמיר, כאשר בליכוד זה לא היה כל כך נהוג להתמודד מול ראש ממשלה מכהן.
מעניין.
אבל היום כבר נהוג הכל.
מי שטוען שאין
להתמודד. אתה אומר ששמיר מצידו רצה להישאר, וביבי הוא זה שבעצם בא והדיח אותו אז.
כן.
זה דבר שאנשים לא יודעים.
ביבי התמודד מולו, ואף אחד לא בא אליו בטענות שהוא בוגד, ושהוא מערער על מעמד התנועה, או על מעמד ההנהגה. אלא הוא אמרו שזה לגיטימי לגמרי, היו רגילים להתמודדות, ואמרו שזה לגיטימי.
כן, בוא נדבר קצת על הרקע. מה שונה הליכוד שאתה הכרת אז, ומהליכוד של היום? הרי גם אז, כמו שהזכרנו מקודם, אתה ניפגש בשביעות, גם אז היו מאבקי כוח בין קבוצות שונות וקרבות בהנהגה.
החישוקאים.
נכון, החישוקאים שזה היה גם שרון, וגם דוד לוי, וגם מודעי שהיו בצמרת התנועה. והם אלה שניסו להרכיב חישוקים למי, רק שיהיה ברור, למנהיג שהיה...
ארנס ושמיר.
כן, למנהיג שהיה הכי חישוקאי, זה יצחק שמיר, שלא הסכים לדבר על שום פשרה מדינית, ועל שום דבר שהוא קשור לפשרה מדינית. ולמרות זה, ניסו להרכיב לו חישוקים.
אז אתה אומר שבעצם לא השתנה שום דבר בליכוד, אתה לא רואה הבדל בין הליכוד של פעם להיום?
אני רואה הרבה הבדלים, הרבה הבדלים.
תמנה לנו את העיקרי שבהם.
אני אגיד לך מה העיקרי
שבהם. בוא נתמקד אולי, כן, בבקשה, בבקשה.
העיקרי שבהם, אם אתה רוצה לשמוע, זה בדיוק הנקודה שלא בגין ולא שמיר היו הולכים לנסות ולהיבחר שוב, אם היה נגדם אישום פלילי בקבלת שוחד. הם לא היו מעלים על דעתם אפילו לעשות את זה. לא,
לא היה עולה על הדעת שיהיה נגדם כתב אישום בכלל.
זה גם כן נכון.
לא היה עולה על הדעת בתחומים כאלו של נהנתנות.
נכון, מי שיודע באיזה תנאים גר מנחם בגין ברחוב חיסין בתל אביב, ברחוב שמיר גר ברחוב חיסין.
כן, השבוע, לפני שבועיים התפרסם שפעם נתנו לו איזה צ'ק 20,000 שקל תמלוגים על איזה ספר, הוא עשה מזה סימניה, הוא אפילו לא הלך לפנות את זה.
לא, אצל בגין ואצל שמיר לא היית יכול לחשוב בכלל שיגיע מצב שמישהו ינסה לשחד אותם, או יצליח בוודאי שלא.
ובגין תבע את המשפט יש שופטים בירושלים, אבל על הגישה האקטיביסטית של היום היא לא הייתה בתקופתו. אתה חושב שהליכוד, נשים רגע את עניין כתבי האישום בצד, בגין היה ממשיך לתת כזה עמוד במערכת המשפט, גם במערכת משפט אקטיביסטית כמו שאנחנו רואים היום?
תראה, אתה רוצה לזכור שמי שליווה את בגין בהסכמי קמפ דיוויד היה אהרון ברק, שהוא גדול האקטיביסטים השיפוטיים בבית המשפט העליון. וגם שמיר כיבד מאוד את ברק, וקיבל מאוד את זמיר שהיה בבית המשפט העליון אחר כך, וקיבל מאוד את מערכת המשפט. שניהם שמרו על מערכת המשפט כי הבינו שכדי להגן על מיעוט, כמו שהייתה תנועת החירות והיה הליכוד, צריך שיהיה בית משפט עליון חזק, ומערכת משפטית חזקה, וגם יועץ משפטי לממשלה חזק, וגם פרקליט מדינה חזק, ומי שטיפח אותם זה היו בדיוק מנחם בגין ויצחק שמיר, כי הם זוכרים גם שהם היו באופוזיציה, והם היו מיעוט, ושהוא גם כאלה שרדפו אותם, כמו למשל בן גוריון שמאוד לא אהב את בגין, והשלטון של מפאי שלא אהב את האופוזיציה של חירות ושל הליכוד.
בלי חירות ומקי.
בלי חירות ומקי, בדיוק. והם זכרו את זה היטב, ולכן הם שמרו על מערכת המשפט שתהיה חזקה ותהיה עצמאית, וטוב שהם עשו את זה.
מבילו, אתה היית בשעתו, אם זכרוני לא מתאה אותי, שר המשטרה בזמן החקירות של דרי, הניסיון שלך, מה רמת ההשפעה שיש ללחצים פוליטיים על עבודת החוקרים, והאם אפשר לומר שהחוקרים עצמם מושפעים מנטיותיהם האישיות נגד הנחקרים?
אני לא מקבל את הגישה הזאת. תראה, גם שס של אריה דרי האשימה את משרד המשטרה ואת המשטרה על החקירות שהם ניהלו, ואני אומר לך שהם היו עצמאים לגמרי, אף אחד לא השפיע עליהם, ניסו להשפיע עליהם. אישה סיימה על שמיר שאם אני אמשיך להיות שר משטרה ולנהל חקירות אז הם בכלל יעזבו את הממשלה. ושמיר התקשר אליי ואמר לי, תשמע, הם מאיימים להאיים לעזוב את הממשלה. ואני אמרתי לו, יצחק ידידי האהובי והאיש שהערצתי מאוד, אמרתי לו, לא ייתכן לשנות את העובדה שהמשטרה עצמאית בחקירותיה והיא תמשיך להיות כזאת. ואני מציע גם שאתה תקשיב לכל הפרטים של החקירות. ישבתי איתו, אני זוכר, זה היה יום שישי בצהריים, ישבתי איתו כמה שעות, יחד עם דן מרידור שלקחתי אותו איתי, והסברתי לו בדיוק על מה החקירות נגד אריה דרעי, והוא קיבל את העובדה שהחקירות האלה צריכות להיות עצמאיות לגמרי, עם משטרה עצמאית.
מה היית ממליץ לסיום? אגב, סיפור מרתק, הסיפור עם... עם שמיר, זאת אומרת שהייתה מעורבות אז של הנפשות הפועלות פוליטיות, ידעתם מה קורה בחקירות, מה שהיום ארדן וכולם טוענים שהם לא יודעים.
אני נאלצתי לדעת, כי כל שבוע היו הצעות לסדר יום בכנסת של אנשי שס על רקע החקירות, וכדי לענות לשאילתות שלהם, לשאילתות ולהצעות לסדר יום, הייתי חייב לדעת את הפרטים. ואז היה המפכ"ל יעקב טרנר, ופעם משבוע הוא ישב איתי ונתן לי את הפרטים כדי שאני אוכל לענות לשאילתות ולעשות את סדר יום.
והנה אותו דרי היום, היום הוא שר הפנים, זאת אומרת שהכרעה במשפט זה לא סוף פסוק. אז יש עוד סיכוי.
לא אגנס לזה, אבל יש עוד סיכוי שבכל זאת חופש החקירה וחופש השיפוט המשפטי יהיה בסדר. אני מקווה שכך יהיה, כי זה בעצם... גורלי מאוד מבחינת
עתיד המדינה. טוב, אנחנו נראה בשבוע הבא איך ייפול דבר בין נתניהו לסער, ואולי נשוב לדבר.
מרתק להיזכר. הייתי שואל אותך לסיום, מר מילות.
כן, כנראה שנתניהו ינצח, אבל אנחנו נראה.
אתה מעריך שנתניהו ינצח?
אני מעריך שנתניהו ינצח, כי בליכוד, הפסיכולוגיה בליכוד, זה שקשה מאוד, בלתי אפשרי להדיח מנהיג מכהן. ולכן אני חושב שהוא יפשיח בליכוד.
ואני מעריך, זו הערכה שלך, ואני מעריך שאם היית חבר בליכוד היום לא היית מצביע לנתניהו.
אני לא אגיד למי הייתי מצביע, אבל אני חושב שגדעון סער הוא מועמד מצוין.
אז אמרת. תודה רבה. ושבת שלום.
תודה לכם. עוד מדבר. תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חנוכה אש באלתר ספרים. מבחר ענק של ספרים ומשחקים ב10 שקלים ומגוון מוצרי חנוכה לכל המשפחה. נרות חנוכיות, שמנים, משחקים ופרסים לדבי חנוכה. בנוסף, המצ'ינג הגדול של אלתר ספרים. על כל שקל, קבלו שקל לרכישת כרטיסים להגרלת הפרסים הגדולה. פרטים בחנות ובאתר.
גם חגיגי, גם יומיומי, גם יוקרתי וגם לא יקר. עכשיו בזויה, קולקציית חורף מיוחדת במבצעי חנוכה מדליקים. מחכים לך בסניפים. זויה, תפור עלייך.
חיים ולדר, בהפתעות חדשות לחג החנוכה. ילדים מספרים על עצמם 12, עוד כרך בסדרה שכבשה את הלבבות. ספר קומיקס מריב על הילד שכולנו היינו רוצים להיות. קוראים לי צביקי גרין, עם צייר הקומיקס הנודע רותם חדד הלוי. להשיג בחנויות ספריית היא רשת אור החיים, רשת יפה נוף ובכל חנויות הספרים המובחרות.
מחפשים רייטים? זה קורה פעם בשנה. מחסן יבואני הריהוט, החברה הסיטונאית הגדולה בישראל, פותחים את שערי המחסן לקהל הפרטי ליום אחד בלבד. לא סופרים את המלאי, הכל חייב להימחר. מרתון שלא תשכחו, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. קונים ישירות מהיבואן לצרכן וחוסכים אלפי שקלים ועד 60% הנחה. הנגר ענק של כ-2,000 מטרים של רייטים מעוצבים מאיטליה ומכל רחבי העולם. זה קורה ביום חמישי, נר חמישי של חנוכה, עם הרבה הפתעות ושמחה, כפל מבצעים וכפל הנחות. מתחם אולם האירועים קולניה רחובות. אל תפספסו.
עכשיו זה קורה, רייטי קיבוץ השלושה בחיסול כל מחסני הרשת. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. רייטי קיבוץ השלושה, בואו להעמיס. האומן 14 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
סוף עונה במקימי, 50% הנחה במקימי, כן, 50% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
בשיא החשמל והמיזוג לא משאירים כלום לספירת מלאי. מחסלים את כל מוצרי החשמל הביתיים, מקררים, תנורים, מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים, קיריים ועוד ועוד, במחירי חיסול אמיתיים. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג
חדש לפעניות ולבתי עסק מהמפעלים המתקדמים בעולם. ייצור סקין 300 שקלים, לייס פרונט 2 סנטימטר קדמי 200 שקלים, טופ לייס מלא 400 שקלים, ואות רמי מייצר הכל בשבילך. שירות עד בית העסק 052-6-800-345, 052-6-800-345.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיות קשב וריכוז? אל תרימו ידיים, יש לזה פתרון המוכח מדעית. Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
ניופן מחסלת מלאי 2019, עד 70% הנחה על המותגים המובילים, הייר, קיצ'נייד, מג'י מיקס, דלונגי ועוד, רק בסוף השבוע הקרוב במחסן הראשי בונדד, רחוב המתכת 5 באשדוד.
נשבר לכם שהמים מתחממים טיפ טיפה ולא ים בבא? למים חמים שלא נגמרים,
מחמם המים של אמישרגז.
ועכשיו במבצע מיוחד ללקוחות אמישרגז, כי על מים חמים לא מתפושרים. חייגו תוכמית 3626.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85, 10.
ספרים ב-10,
ספר ב-2 שקלים.
בואו ל...
לשוק של ספרה. במקום ללכת סוף סוף סוף, קנו ספרים במחיר טוב טוב.
שוק חנוכה ברשת ספרי אור החיים. מיטב ספרי הקריאה מטובי הסופרים. חיים ולדר, מוישה גוטמן, רות רפופורט, יונה ספיר, פנינה פקשר, מאיה קינן ועוד. ב-18 שקלים בלבד. ועוד מגוון ענק של ספרי קריאה החל משקל אחד בלבד. כן, רק בשוק חנוכה של רשת ספרי אור החיים.
ספרה אמר, ספרה יודע.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לפרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב וכיום באוניברסיטת אריאל.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. תשמע, חשבנו לפתוח דווקא בנימה אישית. לא נראה לי שפעם דיברת בערוץ חרדי על אחיך אימנואל זכרו לברכה, ואני לא יודע כמה מהחרדים מכירים אותו. אז בוא בחצי דקה, עוד הרבה לפני עידן מירי רגב, כשהעניין של התרבות החרדית בכלל לא היה באופנה, הוא זה שפתח את הדלת כחשב משרד התרבות והספורט, בנוגע להכרה בצרכי התרבות של המגזר, מכונים תורניים וכל הסל הזה, שהיה ממש מחוץ למחנה, זה הכי חיימן על זכרו לברכה, שיצא גם ליעקב וגם בלי להכיר אותו אישית. אז סתם מה דעתך על הנושא הזה? כי בטח היה לכם שיח ביניכם על העניין הזה שפתאום לוקחים את הציבור החרדי שנמצא מחוץ לגדר בהרבה תחומים ומכניסים אותו לתוך הבית.
כן, בהחלט. קודם כל אני רוצה מאוד להודות לכם על זה שאתם מזכירים את הכי זכרו לברכה, שבעיניי זה זכר צדיק לברכה.
אגב, אני קוטע אותך, וסליחה, בטקס הפרידה שלו, שהיה די חשאי ככה, הגיעו אז בסיעתו השרים, אישי, כל ראשי הערים החרדיות, יושב ראש ועדת כספים ליצמן, הגיעו כי הם ידעו מה הוא עשה. ותמשיך בבקשה,
נכון, כן. אז נכון, אחי היה חשב. חשב זה תפקיד פחות או יותר, בין בינוני לבכיר במשרד ממשלתי. אבל אחי עשה כל דבר שנראה לו שהוא לתועלת מדינת ישראל. המדינה היהודית והדמוקרטית שהוא כל כך אהב אותה. וכשהוא מגיע למסקנה שעניין מסוים, וזה לא משנה אם זה מצד הקהילה החרדית או מצד הקהילה החילונית, הוא עניין שבגדר הצרכים של מדינת ישראל, הוא פשוט רתם את היכולת הבלתי רגילה שלו לשלוט בכל הדרכים הנפתלות של הבירוקרטיה כדי להעביר, לגרום להעברת כספים לייעוד שהוא חשב שהוא ייעוד חשוב מאוד למדינה. ומהבחינה הזו היה חשב מאוד מאוד יוצא דופן. מכל קצות הקשת, מכל פינות העם אנחנו קיבלנו לפני פטירתו ואחרי פטירתו דברים בלתי רגילים. היה באמת דמות יוצא דופן בכל מיני פינות, גורמים שונים מייחדים מקומות זיכרון עליו, מפני שאדם שידע לתרגם ערכים לפרוצדורה נפתלת של דרכי הממשלה ולקרב בין שני הדברים האלה כך שהייעוד יוקשב.
יכולנו לדבר על זה שיחה שלמה.
לא, היה אצלנו כן. מנוע רב של הכותל, והיו עוד רבנים ואנשים דתיים חרדים וקצת פחות חרדים.
יכולנו להקדיש לזה, השופט מודריג, יכולנו להקדיש לזה תוכנית שלמה, אבל יש בסוף גם עניינים משפטיים ופוליטיים. אני רצינו לפתוח עם זה רק יעקב לפני, כדי להראות למאזינים שלנו, שעם כל ים השנאה שיש היום באוויר, אפשר להתנהל גם אחרת. בשיח אחר ובצורה אחרת. יעקב, בבקשה.
אני רוצה לעבור מאדם שהיה, וכפי ששמענו, היה אישית יוצאת אופן להתנהגות, שהיינו עדים לה רק לפני מספר ימים, ולדעתי, ואנה תקן אותי בבקשה, פרופסור עודד מודריק, היא הייתה בלתי אנושית. ואני מתכוון למחזה שהיה במשרד המשפטים בירושלים, פרקליטה בכירה מגיעה עם בני משפחתה למעמד הכתרתה לממלאת מקום פרקליט המדינה, דקה לפני כן יוצא צו ביניים של בית המשפט נגד המינוי, והיועץ המשפטי אוסר עליה גם לדבר. ואני שואל אותך פרופסור מודריק, כמשפטן ואדם שרגיש תכבוד הזולת, איך הרגשת כששמעת על זה?
כן, אני לא, זה לא השפיע כל כך על רגשותיי, דווקא כמשפטן וכמי שכיהן כשופט, אני יודע שיש לפעמים החלטות של הרגע האחרון, היו דברים כאלה שגם יצאו מתחת ידי. אני מניח שלעורכת הדין אורלי בן ארי, הפרקליטה הזו הייתה אכזבה גדולה. אגב, זה לא סוף פסוק בעניין הזה. עוד נכונו לו ולה עלילות, ועוד יגיע לבירור של ממש, ושהשכח, לפי מה שאני עוד חושב או מעריך, אם אין איזו סיבה מיוחדת שמחזיק היועץ המשפטי לפסול דווקא את המועמדות שלה, אז היא בסופו של דבר תאושה.
ככה אתה חושב? כי זה נראה כמו החלטה ידועה מראש, בהתחשב בככה שהשופט הוא גם מני מזוז, והוא יוצא פרקליטות בעצמו, זה נראה כמו משהו שנסגר בתוך הקליקה.
לא, לא. קודם כל, השופט של עכשיו הוא שופט תורן. זה הגיע אליו מפני שהוא שופט תורן, ולא הייתה אפילו אפשרות אחרת. לא יודע אם הוא יהיה שותף לדיון מעצמו, יכול להיות שבשל הרקע הפרקליטותי שלו, והעובדה שהוא היה יועץ משפטי לממשלה, תוליך אותו לפסילת עצמו. בשלב ההוא לא היה צורך בפסילה. אלא, אני מציע לא להתרגש יותר מדי, פרט לכך שאתה צודק מבחינת המועמדת, זו הייתה בוודאי אכזבה גדולה. אני חושב שהיועץ המשפטי בדלית ברירה סיכם איתה שהיא לא תישא דברים בטקס, כי עדיין היא לא בתפקיד, אז איך היא יכולה לעשות דברים?
לגופו של דבר, האם אתה באמת חושב ששר משפטים הוא חותמת גומי של הפרקליטות וכל מינוי חייב לחתום? כי זה בעצם מה שמצטייר כאן, כאילו סכסוך בין רשויות.
לא, אני חושב שההסתכלות שאתה מציג אותה איננה נכונה. שר המשפטים בוודאי איננו חותמת גומי. שר המשפטים הוא בעל סמכות ההחלטה הפורמלית במקרה הזה, אבל סמכות ההחלטה הפורמלית איננה אומרת שהוא לא צריך להתחשב ולתת את מה שאני קורא משפט הבכורה להמלצה של היועץ המשפטי, בהנחה שהוא לא שוקל שיקולים זרים, והיועץ המשפטי לממשלה לא שוקל
שיקולים. אבל היועץ המשפטי לא אמר לו, יש לך כאן 3-4 מועמדים שמהם תבחרו, אומר לו, כזה ראה וקדש, זה המועמד שאותו אני רוצה. זה גם כן נראה, כשמדברים על מבחן הסבירות, גם זה נראה בלתי סביר.
אינני יודע אם הוא אמר לו כזה וראה וקדש, לא, לפי דעתי, עד שהשר אוחנה, בכל הכבוד הראוי, לא יניח את הדעת שהיה לו נימוק מיוחד למה לבחור דווקא במי שהוא בחר, ולא במועמד שהציע אותו היועץ המשפטי, ששוקל, שבסופו של דבר, או בראשיתו של דבר, יהיה ממונה על פרקליט המדינה, או על ממלא מקום פרקליט המדינה, וצריך לדאוג לכך שהמערכת תתקן, תפעל באורח תקין, בלי זעזועים, כי מדובר בממלא מקום. שווה בנפשך, או אגב בנפשך, אילו היה מדובר במינוי קבוע, היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שנתב בראש ועדת האיתור. לכן יש לו אמירה משמעותית ביותר לגבי מינוי הקבע. איך יכול להיות שלא תהיה לו אמירה משמעותית במינוי הזמני? ושוב, אילו השר היה מצביע, אפילו בנושא של העצמה הנשית, הוא רוצה לבחור אישה לתפקיד הזה, וזה הנימוק שבגללו הוא מעדיף אותה על פני אחרים, הייתי חושב שיש לו נימוק, אפשר לשקול את הנימוק הזה. אבל בהיעדר נימוק, מה זה? כיפוף ידיים סתם? זה לא פגיעה כהוא זה בשר המשפטים, אילו היה אומר, שקלתי כל מיני אפשרויות, הגעתי למסקנה שלטובת השקט במערכת, וכיוון שהיועץ המשפטי ממליץ על אדם שאני יודע שהוא מאשר, אני לא יודע אם הוא כלי למעלות, אבל הוא בוודאי לא נופל מאורלי בן ארי בתכונות שלו, אני בוחר בו. אני לא כל כך מבין מאיפה הפחד הזה להיחשב כחותמת גומי. אני חושב ההפך, היית צריך לעשות החלטה אמיצה שאומרת, יש לי רעיונות לרפורמות, אני אעשה שינויים במשרד, בינתיים עד שיהיה פרקליט מדינה קבוע, דאג לכך
אבל יש כאן
מה שקרוי שקט תעשייתי.
יש כאן ברשותך בעייתיות, הרי ברור למה אוחנה בא, ושהוא בא בשליחות נתניהו, זה ברור לכולם. הבעיה שמהצד זה נראה שמערכת המשפטית, במקום להתנהל בזהירות, ולהבין שיש פה ציבור של חצי מהעם שמסתכל על זה בעיניים כפי שהליכוד מנסה לצייר, נראה שהם משחקים את המשחק. לאורך כל הדרך, זה מתחיל עם זה שיום אחרי שאוחנה מכריז על המינוי של בנרי, יום למחרת אנחנו שומעים שהיועץ המשפטי עומד לשנות את דעתו ולהגיש חוות דעת בעניין הכשירות של ביבי לקבל את ההמלצה מהנשיא, לקבל את המנדט. זה נראה לכל אחד כאחד ועוד אחד. והגיע גם עם זה שהיועץ המשפטי מצביע דווקא על מועמד מסוים אחד, ועם הנאומים של שי ניצן, שבאמת כל מי ששומע את זה בעין חרדית, ימנית, הוא מרגיש שהוא כביכול נוטל צד, האם, ובסוף הצדק צריך גם להיראות, לא רק לעשות, האם אין כאן משגה של מערכת המשפטית שפועלת בצורה שנראית לחצי מהעם כדורסנית, ואנחנו רואים את מדדי האמון הציבור, הם קורסים.
אני לא יודע להעריך את העניין של דעת הקהל, חצי העם כנגד חצי העם. את זה אינני יודע. אם היועץ המשפטי החליט לתת חוות דעת עכשיו בגלל העובדה שהשר, נגיד על אפו וחמתו של היועץ המשפטי, מינה את אורלי בנרי לתפקיד, אז אני חושב שזה מהלך לא נכון. אבל למיטב ידיעתי, בית המשפט העליון כבר, זה מכבר, או פחות או יותר זה מכבר, הנחה את היועץ המשפטי להודיע לו האם הוא מתכוון לתת חוות דעת, ואם כן, מתי הוא מתכוון לתת את חוות הדעת. כך שאני לגמרי, אני יודע שמחר כנראה פוקע המועד, הוא צריך לנקוט עמדה לפני בגץ. מה בדיוק תהיה העמדה שלו? אינני יודע, יכול להיות שהוא יאמר לבגץ מחר. אני אינני נותן בינתיים, כי זו שאלה תיאורטית, לא נוקט בינתיים עמדה. ככה אני הצעתי לו ליועץ המשפטי במאמר שפורסם אתמול בישראל היום. נתתי שלושה טעמים למה לא מוצדק כרגע שהיועץ המשפטי יחווה את דעתו. אף על פי שבאופן עקרוני יש לו סמכות לזה. בדיוק דומה לעניין של השר אוחנה, בידיו הסמכות העקרונית. אבל כשאתה שוקל את הנסיבות היית צריך להחליט אחרת. וכך גם היועץ המשפטי לאחן. מותר להציג איבעיה להוא, לעשות לו איזושהי שאלה משפטית, שיביע בה את דעתיים, נוגעת לסדרי שיטות, שהוא משפט, אבל שלענות, להשיב לשאלות תיאורטיות, זה לא הזמן והמקום לדעתי. ואם יעשה כך, אני חושב, זה טוב.
פרופסור עודד מודריק, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
בבקשה, תודה רבה לכם.
תודה רבה. עד כאן התוכנית פלפוליטיקה לשבת פרשת וישב. יעקב, אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לישי פופובסקי באולפן בני ברק, לצוות באולפני ירושלים ורמת גן. שיר סיום, אמרנו לא לבנימין אמר, היה את האירוע,
היו פעם ניסים יותר גדולים, אז היה פעם הדליקו נרות.
יש שיר נפלא אגב, הנרות הללו של אחד מאדמו"רי חב"ד בביצוע של אברהם פריד. ישי לוחש לנו באוזניה שיש אותו. נשמע אותו.
נשמע אותו ונאמר למאזינים שלנו שבת שלום וחנוכה שמח.
חג חנוכה שמח. Oh.